כחלק מהחיים שלנו זה להרגיש את המציאות של החיים, של היום יום, וצערנו הרב, לאחר 4 שנים, חושב 4 שנים די מבורכות בגשמים שלא נזקקנו לדבר על הנושא הזה, כי איך שהתחיל החורף בטבעו של עולם, חודש חשוון, כסלב, ירדו גשמי ברכה, וזה היה סימן שהכל, ברוך השם, עובד כמו שצריך, ותמיד לומדים מסכת תענית, אבל לא צריך יותר מדי לדבר בזה, כשהכל בסדר, אז... אבל כשחודש שבט מתחיל, ולמניינם חודש ינואר עומד להסתיים, ואנחנו יום אחרי יום אולי נהנים מהשמש החורפית, שמש חורפית נהנים אחרי שהיה ככה איזה שבוע גשם, ואז ככה מגיע איזה... ככה איזה יום יומיים כאלה, איזה כיף כזה, השמש ככה מייבשת ככה ומלטפת והיא נעימה, אבל כשהשמש זה המופע הקבוע, אז אני חושב קודם כל, לפני שמדברים על הנושא, נראה לי הדבר הראשון זה שהאם אנחנו בכלל מרגישים את זה, בכלל אכפת לנו, בכלל חסר לנו משהו, בכלל כואב לנו משהו, או שאנחנו מבחינתנו פותחים את הברז, יש מים, פותחים את המקלחת, אפילו גם זה יש, ועולם כמנהגו נוהג, ואפילו אתה אומר, מה הבעיה? כאילו, בסוף יש מים, וזהו, הכל בסדר, מה... עד שאתה אפילו שואל את עצמך, רגע, מה אני אתכוון בברכת ותן טל ומטר לברכה, הרי אולי בכלל לא צריך גשם. אז אתה אומר, טוב, אולי אני אתכוון פה פשוט על הפרנסה, לא על הגשם. אני אתכוון שתהיה פרנסה טובה, עדיין צריך גם כשצריך פרנסה. אז נתפלל שתהיה פרנסה טובה לאנשים. שזה כמובן נכון, אבל בסוף הברכה היא ותן טל ומטר לברכה. אגב, למי שלא יודע, הרבנות הראשית כבר קבעה ופסקה, אני חושב שקצת מאוחר, אבל אף פעם לא מאוחר כמובן, להגיד, צריך להתחיל להגיד, כמובן גם השליח ציבור, כל אחד בתפילתו האישית, בשומע התפילה, יש את הנוסח, ענינו, בורא עולם, במידת הרחמים, ומבקשים שם גשם. אז למה באמת שיהיה כואב? למה באמת שנרגיש משהו? אז חושב שצריך ללכת פה בשתי קומות. יש קומה בסיסית שעדיין הגשם נצרך גם היום, שברוך השם מדינת ישראל מובילה בעולם בכל הנושא של משק המים, עם התפלה וכיוצא בזה דברים שמאפשרים לנצל את הנוזלים שיש בעולם ולהפוך אותם למים שאפשר להשתמש בהם לשימושים של האדם. אבל עם כל זה, ברמה קודם כל הכי בסיסית ופשוטה, יש לדוגמה, יש חקלאים, מי שלא יודע, אמנם הם היום 2% מהאוכלוסייה, אבל עדיין הם כמה אלפים טובים ורבים, וגם שומרים על האדמות של המדינה ומאבדים אותם, ככה שצריך להרגיש אותם, צריך להרגיש את הכאב שלהם או את הצרכים שלהם, צריך להרגיש אותם. יש הרבה חקלאים שפשוט צריכים את הגשם, וגם אם נגיד שיש להם פתרונות של השקיה שלא תמיד, אגב, לא תמיד זה 100% קיים, וגם אם זה קיים, זה המון כסף. זאת אומרת, זה, מבחינת האנשים האלה, זה ממש צער ואיסורים, כי כל יום כזה שלא יורד גשם, הם פשוט מבינים איך החשבון בנק שלהם הולך ויורד, מבחינה הזאת שהם צריכים לקנות עכשיו מים, ומים לא תמיד הם זולים. יצא לי להיות לפני כמה שנים, בשנים האלה שהיה, שנה אחת שהייתה בצורת רצינית, יש בוגר של הישיבה, עוד מימיה של גוש קטיף, שהוא גר היום ברמת הגולן, אבל הוא שנה אחת ראה איזו מודעה שמישהו מבקש, שמישהו מבקש, אם מישהו רוצה, איזו משפחה רוצה להחזיק חווה חקלאית בדרום הר חברון, והם החליטו לעשות, יאללה, כאילו שנת שבתון כזאת, והם הולכים להחזיק את החווה הזאת בהר חברון, והיה איזה יום אחד בחול המועד, שסתתי עם המשפחה שלי לבקר אותם, בחווה הזאת, ואז פתאום הוא מספר לי מה הוא עושה, הוא רואה צאן, כלומר חוץ מלשמור פיזית על החווה, מה שהוא עושה, הוא כל בוקר יוצא עם, היה שם כמה, לא זוכר את הכמות ככה של צאן, והיה יוצא איתם למרעה, והוא יוצא איתי החוצה, ככה קצת מחוץ לחווה, אומר לי, תראה, אין להם מה לאכול, אין למרעה מה לאכול, וממש ברמות שהוא צריך ללכת איתם קילומטרים כדי שיהיה להם מה לאכול. ככה שיש גם אנשים כאלה, תגידו, מה, מי זה? זה בטח איזה כמה בדואים, יאללה, שזה, אבל זה לא ככה. יש עדיין אנשים שמגדלים והם צריכים מרעה, ונתתי עשב ושדך לי ואמתך, זה כפשוטו, שאם צריך מרעה. אז גם פה, אם נגיד טוב, אז אפשר בכסף לקנות, בכסף אפשר כמעט הכל להשיג. אז שוב, גם לא תמיד זה פשוט, וגם אם כן, זה מאוד יקר. אז קודם כל, ברמה הכי בסיסית, יש עדיין אנשים שפשוט זקוקים לגשם ברמה הקיומית מסוימת ומשמעותית. באותו הקשר, בעניין אחר לגמרי, שלא תמיד אנחנו מבינים אותו ויודעים אותו, אבל צריך לדעת שהטבע באופן כללי צריך מאוד את הגשם, והטבע מאוד קשור לאדם, לא רק הטבע צריך, תגיד, מה אכפת לי, נו, שהאדמה תהיה יבשה ויהיה קצת פחות מים במפלים, אז בקיץ, בטיולים של הקיץ, בסדר, אז אני אלך ל... אני בכנרת, ילך עוד כמה מטר כדי להיכנס פנימה, אבל נגיד, דוגמה אחת ששמעתי קצת דיבורים על זה, יש בעיקרון יותר חשש לכל מיני מחלות כשאין גשם. כלומר, המערכת של הטבע, כשיש גשם, יש פה איזו מערכת אקולוגית, שאני לא יודע להסביר אותה, אני לא בתחום, אבל היא קשורה לכל הנושא של האיזון, הנכון שיש בטבע, ושהוא בסופו של דבר גם עושה הרבה דברים בחיים ובבריאות של האדם. אז יש כל מיני, אז קודם כל יש כל מיני דברים כאלה ממש ברמה, נקרא לזה התועלתית הפשוטה של החיים. אבל אם אנחנו ככה באמת רוצים לעלות לקומה יותר גבוהה ומשמעותית של העניין הזה, אז אנחנו מבינים שלמעשה כל המופע הזה שהקדוש ברוך הוא ככה ברא בו את העולם, של מציאות של חיים למטה, אפשר לקרוא לזה מציאות חיים ככה בחלק המציאותי של העולם בארץ, הארץ והשמיים מחוברים. הארץ והשמיים מחוברים. וזה התחיל כבר בבריאת העולם, שהכל כבר היה מוכן, כמו שאנחנו מכירים, שחזל אומרים, הכל היה מוכן, והכל חיכה לגשם, שיבוא ובעצם יוציא את הכל מהכוח אל הפועל. יש פה איזו מציאות בחיים שלנו, שבסוף גם תכף נראה שהיא קשורה גם אלינו, כל אחד ואחד בסוף לחיים שלו, מעבר לרמה הפיזית, ברמה יותר גבוהה ורוחנית של הדברים, שהדברים באים, מגיע איזה שפע מלמעלה, והוא מוציא את מה שקיים באדמה, בחיים, מוציא את זה מהכוח אל הפועל. אז ברמה המציאותית קודם כל, זה באמת ככה, כי גם אם דיברנו קודם על עצי פרי או על גידולים חקלאיים שהאדם צריך אותם, אבל באופן כללי, כל מי שאוהב טייל והולך בארץ ככה בתקופת האביב כזה, כן, מתחיל ככה בחודש אדר, ככה בשנים טובות זה כבר בסוף שבט, אדר, ניסן, אז הוא מגלה פריחה עצומה, מגלה שהטבע ככה ממש בעוצמה גדולה ככה נותן את חילו ויוצאים המון המון עוצמות של חיים שיוצאים מתוך הטבע והם יוצאים על ידי הגשם, אז לאדמה, ואז האדמה פועלת שם בכוח הדברים הפנימיים שיש לה ומוציאה דברים מהכוח אל הפועל וכל הזרימות של המים ומעיינות מתברכים, המים מתברכים מבפנים וגם הם יוצאים החוצה והם יוצרים את המהלך שלהם, וזה ככה בקומה של הטבע הפשוטה. המהלך הזה הוא למעשה לא רק משהו בעולם הטבע, אלא הוא משהו שייך גם למהלך האלוקי, למהלך היותר עמוק, היותר רוחני. ראיתי פעם בבן יהוידע, במסכת תענית שם, על הסוגיות שם, בדף זין, בדף ח', כידוע, יש שם דף שעוסק, כדאי ללמוד את הדף הזה, גם מי שפעם לא במסכת תענית, כדאי ללמוד בעיון עוד פעם את הדף הזה, כי הדף הזה מדבר על מה הסיבות, למה הגשמים נעצרים, ומה צריך לעשות כשגשמים נעצרים. אז שם הבן יהוידע אומר ככה, דבר מאוד, מאוד מעניין, הוא אומר, ידוע מה שאמרו חז"ל, הוא אומר את זה על הגמרא, הגמרא אומרת, אמר רב הושעיה, גדול יום הגשמים, שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר, תפתח ארץ ויפרו ישע. אז הוא אומר, שנפקדו שרה, והאימהות נפקדו כמה הקורות אימם, ואתה מפורש במפרשים, כיוון שנפתח צינור של נס זה, בפקידה צרה או רבקה, אז נפתחו בנקל צינורות של נס כזה לכמה הקורות, אף הפי שאינם ראויים לנס הזה. והנה כאן בירידת הגשמים, נעשה עניין פקידת הקרה, כי ירידת הגשמים הם עניין עיבור ולידה. כמו שכתוב שגשם זה לשון רביעה, שרובע את הקרקע, ואמר רבי יהודה, מיטרא בעלה דערהו, הגשם הוא הבעל של, תחשבו כמו בעל ואישה, הוא הבעל של הקרקע. דכתיב אם ירווה את הארץ והולידה והיא צמיחה. וכן אמר רבי יהודה, תב על השטה דטבת ארמלתה, וכן אמר לקמן, נאמרה עצירה באישה ונאמרה עצירה בארץ, נאמר לידה באישה ונאמר לידה בארץ, נמצא הארץ היא כדמיון אישה שמתעברת ביום הגשמים מן הגשם, והיא יולדת אחר כך. ולפי זה, כמו שאמרו חזק, כיוון שנפקדה שרה ורבקה, נפקדו עם כמה המקרות, כיוון שנפתח הצינור, שימו לב, כיוון שנפתח הצינור של שפע זה, נפתחו דוגמתו לאחרים. כן העניין כאן, כיוון שירדו גשמים לעולם, שבהם מתעברת הארץ, אז יש שפע כזה של עיבור גם בבני אדם, שיהיו אנשים מתעברות מבעליהם, וזה העיבור של האישה מבעלה, נקרא ישועה. אפילו ישועה, שהוא שפע, עיבור, אישה מבעלה בפנים, פרה ורבה בו. שיתרבה שפע זה אצל בני אדם. ואפילו בדומם, מים נוקבים לעלות מן הדומם, ועל ידי זה יהיה עת רצון, והתייחדו הדודים למעלה בעולמות העליונים, ונמשכים אורות עמוכים הנקראים בשם ישועות. בעולמות, ישועה, פרה ורבה בעולמות למעלה. זאת אומרת, בעצם, כשחס וחלילה, כשהמציאות הזאת היא שאין קשר בין אישה לבעלה, אין קשר בעצם בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, לבין העולם, הכל כאילו תקוע. כל השפע האלוקי הוא יורד דרך הגשמים, הם סימן, הם לא רק צורך לכל הדברים שדיברנו קודם, אלא הם בעצם סימן לכל הקשר שיש בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכשזה עובד כמו שצריך, וזה יורד ומשקה ומוציא גם את המציאות הפיזית מהכוח אל הפועל, זה מוציא את הכל מהכוח אל הפועל. מה שהוא אומר, אפילו עיבור של אישה, ובכלל, כמו שהוא אומר, אפילו באדומם, הדומם, לכאורה הוא דבר דומם, אין בו חיים, המציאות, אין דבר כזה שזה אין חיים. בכל דבר יש, בכל דבר יכול להיות יותר חי, יותר משמעותי ויבש ותקוע ועצור ועצר את השמיים. וכמו שבאישה שנעצרה מלדת ועצר את השמיים. והדבר הזה הוא ודאי, גם אם אתה לא מכיר אף חקלאי שצריך מים, ולא אף רועה צאן, ואתה לא מכיר אף אחד שנהיה חולה מזה שאין גשם, והכל טוב, צריך להרגיש את העצבות הזאת, את ההסתר פנים. יש פה הסתר פנים. יש פה, הוא מסתיר את פניו מאיתנו, ולא משפיע לנו שפע, ולך תדע עכשיו איזה עוד דברים, גשם זה דבר שאנחנו רואים, אבל לך תדע איזה עוד מיני שפע שאמורים לחול עלינו בכל מיני תחומים, גשמיים ורוחניים, לך תדע איזה דברים נעצרים פה בגלל הדבר הזה. ולכן הדבר הזה קודם כל צריך לכאוב, וצריך ללמוד לכאוב, צריך לראות איך מתחברים גם למציאות הכללית של האנשים בעולם שיש להם כל מיני צרכים, וזה לא רק הצרכים הפיזיים, אלא זה מניעת שפע, וגם לטבע. הרגיש איך אנחנו, בדרך כלל חודש שבט, זה חודש מאוד שמח כזה, כי זה חודש אחרי תקופה ככה ארוכה של גשם, ואז ככה אנחנו ככה מתחילים להרגיש ככה את הלבלובים הראשונים, כזה, כן, העץ השקט ככה מתחיל לפרוח, מתחילים להרגיש ככה את הניצנים של האביב ומרגישים את הטבע. אז בואו קצת ננסה להרגיש את הטבע דרך, לצערנו, דרך זה שהטבע, גם כשהטבע כואב, נכאב יחד איתו. ואז מה נעשה? אוקיי, בסדר, כואב לי. באמת המשכתי להרגיש את הצער על הדבר הזה. מה אני עושה עכשיו? אז פה יש באמת שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד, כמו בכל דבר, וזה גם הגמרא אומרת במפורש שם בסוגיות בתענית, אני חושב שאפילו יותר ממקום אחד, מהי תקנתי ירבה בתפילה? תפילה היא תמיד הדרך שלנו לבקש מהקדוש ברוך הוא את השפע. לכן, כמו שאמרנו, יש תוספת בתפילה, ראיתי גם שהם, יש גם אומרים שבתפילה של שבת, אצל הספרדים, ככה הרבנות הראשית אומרת, אצל הספרדים, לפתוח בפתיחת ארון הקודש בשבת, להגיד את התפילה שאומרים בשמחת תורה, את הלכה יפתח אוצרות שמיים, ואשכנזים, אז הם, אין להם את התפילה הזאת, אז אומרים סתם שיר המעלות, אז אפשר לעשות גם את זה וגם את זה, לא יזיק עוד שתי דקות בתפילה, לא יקרה כלום, ולהתפלל כל אחד בתפילה האישית שלו. בנושא הזה של התפילה, יש משפט מאוד מעניין שאומר הרמב"ן, יש רמב"ן מפורסם הרי שאומר את ההבדל, והארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, שהשקיטה את זרחה, כן, מצרים יש לה את הנילוס וזה, וארץ ישראל היא לא כזאת. אז הרמב"ן, שהוא מדבר על ההבדל בין ארץ מצרים לארץ ישראל, אז בסוף דבריו, הוא אומר, הנה הפרשה הזאת תזהיר במנהגו של עולם, וממנה נימד, כי אף הפי שהכל ברשותו, ונקל בעיני השם יתברך להעביד יושבי ארץ מצרים ולהוביש נערותם ויוריהם, אבל ארץ כנען תובד יותר מהרה, שלא ייתן בה מטרות וזו, תראו את המשפט, החולה צריך זכות ותפילה שירפאהו השם, יותר מהבריא שלא בא עליו החולי. זה דבר מדהים. כל אחד שהוא בריא, ברוך השם, אז הוא לכאורה צריך להתפלל שהוא לא יהיה חולה, נכון? אבל רוב האנשים לא כל כך מתפללים בדבקות גדולה, הם בריאים, זה נורמלי שהם בריאים. אתה אדם ככה נחלץ להתפלל, כשהוא חס וחלילה, הוא לא מרגיש טוב, הוא חולה, אז, או שמישהו מכר שלו חולה, אז הוא נחלץ ככה להתפלל. אומר הרמב"ן, זה מדהים ההגדרה הזאת. הוא אומר, ארץ ישראל בהגדרה, בעניין הזה, היא כאילו חולה. ארץ ישראל היא דבר מופלא ביותר, היא דבר קדוש ומופלא ביותר, אבל לצורך המשל, ארץ מצרים יש לה את השפע כל הזמן. ולכן החולה, הבריא, הוא לא כל הזמן מתפלל שהוא לא יהיה חולה. הוא פחות צריך, כאילו יש עליו פחות דינים. יש עליו פחות דינים, הוא בריא, הוא בסדר, הקדוש ברוך הוא איתו, הוא לא צריך כל רגע להגיד, השם אל תעשה אותי חולה, אל תפתח פה לשטן, תהיה בריא, תמשיך לעשות טוב מה שאתה צריך, תמשיך להיות בריא. אבל החולה צריך יותר, זאת אומרת, ארץ ישראל זה כמו חולה, הוא צריך לבקש. ולכן, זה בממד של התפילה. אבל הממד השני והאחרון, זה שכל מי שרואה את הגמרא שם, מסכת תענית, אז יש שם מכנה משותף מאוד 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 ברור לגבי הסיבות של ירידת הגשמים. כי מהם הסיבות? סיבות הן, אין הגשמים נעצרים, אלא באבון מספרי לשון הרע. אין הגשמים נעצרים אלא באבון ביטול תרומות ומעשרות. אין הגשמים נעצרים אלא באבון גזל. כל הדברים האלה יש להם מכנה משותף אחד, הבן יהוידע שמה אומר על הגמרא שמה, אומר נראה לי דאבי מידה כנגד מידה. כמו שכתב רבינו מוהר"ם אלשיך, אדם מביא אריס לשדה, נותן לו שליש או רביע, והקדוש ברוך הוא מוריד גשמים ומזיל תללים ומשיב רוחות. איך יקשה לאדם לתת המעשר לשליחא דרחמנא? ולכן שפיר כאמר דנעצרים בשביל ביטול תרומות ומעשרות. כל הדברים האלה הם ביטויים לשפע של החסד וליחסים שיש בין אדם לחברו. כשיש מספרי לשון הרע חס וחלילה, שזה סימן למעצורים בין בני אדם. אין אחווה, אין ערבות הדדית, אין עזרה, אין את הזרימה הזאת, כן, תרומות ומעשרות, אז שוב, אנחנו לא חקלאים היום, את תרומות ומעשרות, אז אנחנו נותנים כספים כשאנחנו צריכים, כשמישהו צריך, אנחנו פותחים את הלב, פותחים את הכיס, נותנים כספים, עושים, ודאי שלא גוזלים, וגם בזה צריך להיזהר. אתם יודעים שגם אבון גזל, שהוא נראה לנו כאילו, מה, מי גוזל? מי בכלל, למה, יש פה מישהו שמעלה על דעתו, אני לא יודע מה פתאום לא יודע מה, לפתוח את הארנק של מישהו ולהוציא משם כסף, לא היה לי על הדעת. אבל צריך לדעת שדיני גזל, צריך ללמוד אותם. לא כזה פשוט. אני מקווה, ברוך השם, אני כבר הרבה זמן לא שומע שום טענה, אז אני מבין שהכל בסדר, אבל אני זוכר שהיו זמנים, יותר קל לי לדבר ככה, היו זמנים שהיו אומרים לי, תשמע, מישהו היה אומר לי, הרב, אתה יודע, באים, לוקחים לי משחת שיניים בלי רשות, לוקחים לי, לא יודע מה, מכונת גילוח, מכונת זה. אז כתוב, ניחא לאדם דלי ועד מצווה בממונה. אם אדם יש לו תפילין פה בבית מדרש, אז ברור שהוא מוכן שאנשים ייקחו את התפילין ויניחו תפילין, כי זה בהגדרה חז"ל מבינים שאתה מסכים לתת, אבל רכוש פרטי של אדם, צריך לשאול אותו אם מותר להשתמש בו. אם לא, זה גזל. סתם כל מיני דברים פשוטים, תחשבו על כל מיני התנהגויות כאלה פשוטות, האם תמיד אנחנו מקפידים על כל היחסים, על כל הרגישות הזאת ביחסים בין אדם לחברו, גם ביחס לישיבה, ביחס לישיבה, לא יודע, בחורף אין כל כך הרבה מזגנים, אבל אם מישהו משאיר כיתה עם מזגן או עם אור או כל בזבוז אחר, אני לא יודע מה, יושב במקלחת ככה איזה רבע שעה עם המים זורמים, האם בבית הוא היה עושה אותו הדבר, או שהוא היה שומע כבר את אבא שלו צועק, החשבון מים, קוראים אותנו, הרשות המים קוראת אותנו, תקמצן קצת על הזה, ופה זה רשות הרבים, שלמה הסתדר, שיהיה חזק, שעליהם עוד כמה אלפי שקלים בחודש, לא יקרה לו כלום, ניסה לחוץ לארץ לעוד יומיים. אבל זה לא ככה, זה בסוף כספי ציבור, כל הדברים האלה, צריך לחשוב עליהם, צריך להיות רגיש אליהם. אבל יותר מזה, זה באמת כל הזרימה הזאת, כל השפע בין אדם לחברו, גם כמובן פה בתוכנו, אבל זה לא רק פה בתוכנו, ברוך השם פה, אנשים ודאי אוהבים ושמחים אחד בשני, ולא פוגעים אחד בשני, ואפילו ברוך השם גם מאוד מכניסי אורחים, גם את האורחים שבאים לפה, זו הזדמנות להגיד יישר כוח, שבאמת כל האורחים שבאים לפה, השמיניסטים מאוד משבחים את בחורי הישיבה, שמתייחסים אליהם בצורה יפה וחמה ונעימה, ובאמת בהכנסת אורחים, ככה צריך להיות, ויפה מאוד וישר כוח. אבל כמובן זה מגיע הרבה יותר רחב, על פני כל הסיפור של עם ישראל. לא יודע, מי יודע, אולי ביחסים במדינה היום בכלל, תחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לעשות איזשהו קירוב, איזשהו דיבור עם אנשים, איזשהו, לא יודע, איזה מבצע של, אולי לא צריך לחכות לחנוכה או לפורים, למשלוח מנות, אולי לעשות איזשהו, סתם אני זורק פה דברים, אולי איזה מבצע, אני לא יודע מה, לקראת ט"ו בשבט, להביא איזה משהו, לא יודע, איזה כמה פירות יבשים, ולהיכנס לבתים ולהגיד, בואו, רצינו לדבר קצת על עם ישראל, על האחדות שלו, על האחווה שבו, משהו, לראות איך באמת, כי הקדוש ברוך הוא פה, אומר לנו משהו, אומר לנו משהו, וצריך צריך לחשוב מה הוא אומר לנו בדבר הזה, ואי אפשר ככה לעבור את זה ככה, שזה יעבור לידינו, כאילו לא קורה כלום. בסוף זה משהו כללי שכולנו חלק ממנו. והדבר האחרון, שברוך השם אנחנו עושים אותו, אבל צריך לראות איך אפשר להתחזק בו יותר. אחד המאמרות שם בגמרא, זה שגשמים נעצרים באבון ביטול תורה, ונפש החיים, בשער ד' שהוא מדבר על על מצוות לימוד תורה, על הכוח של לימוד תורה, אז הוא אומר, ואז משתלשל ונמשך שפעת אור וברכה, ממקור שורשה העליון על כל העולמות, וגם הארץ מתברכת, הוא מביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם. בתן הדווה אליהו, פרק י' ח', כיוון שלומד את התורה, הרי זה מביא טובה לעולם, ויכול הוא לבקש רחמים, ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ויפקפק את הרקיע, ויביא מטר לעולם. אז אדם שלומד תורה ברצינות, מקבל כוח, והוא יכול לפנות לקדוש ברוך הוא, וכאילו, למה שנקרא, לפקפק את הרקיע, זה לקרוע את השמיים, לגרום לקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה כאילו חייב, כאילו יש כזה, כזה רצון, יש כזאת השקעה ומלמטה שבאה לידי ביטוי גם ביחסים מאדם לחברו, גם בתפילה, בעוצמה עוד יותר גדולה. כל אחד מי שכבר ברוך השם מגיע לתפילות, מגיע לתפילות בזמן, יגיע עוד יותר בזמן ויכוון עוד יותר, ומי שקצת מתקשה עם התפילות יעשה מאמץ יותר גדול, וגם אם קשה לו, אז יגיד לעצמו, ועכשיו אני חייב להתאמץ יותר, כי המציאות מחייבת אותי. וגם בלימוד תורה, אותו הדבר. אם הוא לומד, אז יעשה מאמץ ללמוד עוד קצת, ועוד יותר, ועוד בכוונה יותר גדולה, ובעוצמה יותר גדולה, כדי, בעזרת השם, מכל הדברים האלה ביחד, בעזרת השם, אנחנו נפקפק את הרקיע, ובעזרת השם, בקרוב ממש, ירדו גשמי ברכה לעולמנו, לטובה ולברכה. Shit.